כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, נשיא המדינה ראובן ריבלין נעתר לבקשת ראש הממשלה והעניק לו פרק זמן של 14 ימים נוספים להרכבת הממשלה. המועד האחרון להצגת הממשלה, 28 במאי למניינה. יושב ראש כחול לבן בני גנץ נשא ערב את נאומו הראשון במליאת הכנסת ודיבר בעיקר על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק. מדינת ישראל, הוא אמר, ראויה למנהיגות צנועה ולא מתנשאת, שלא נחשדת בשוחד, שפנויה כל כולה לצורכי המדינה, שמשרתת את כל אזרחיה ולא את צרכיה האישיים, אמר בני גנץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג היום את דרישותיו מנתניהו. חמישה תנאים או הכל או כלום, אמר ליברמן. התנאים של יושב ראש ישראל ביתנו הם העברת חוק הגיוס כמו שהוא, שינוי מדיניות הביטחון, סיום ביצוע בדיקות DNA על ידי הרבנות, פנסיות לגמלאים ורשות ועדת הכספים של הכנסת. מסיבת סיעת כחול לבן בוטלה היום באופן מפתיע. חבר הכנסת יאיר לפיד כינס מסיבת עיתונאים לבדו ואמר כי לנתניהו לא מגיע שימוע כי פרקליטיו עושים צחוק מהמערכת. מוקדם יותר היום כתב לפיד כי הליכוד מוכר הכל לחרדים עם תרגיל כיסוי של חוקי הגיוס והגיור. לפיד אמר כי אין מתיחות במפלגה בניגוד לשמועות. גם הקרב על רשות מפלגת העבודה מתחמם. הפריימריז לתפקיד היושב ראש יערכו בעוד כמה חודשים, ויש כבר כמה מתמודדים כנראה בכוונת. המפלגה שספגה מפלה בבחירות האחרונות מנסה להתאושש, ראשית עם הדחתו של היושב ראש המכהן. בהמשך גם נחזור למפעל פניציה והעבודות בשבת, גם למאבק של המפלגות החרדיות במטרה להסדיר את מעמדן של הגננות החרדיות. נדבר קצת על סוגיית הדיור ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בכנסת מתחילים חברי כנסת חדשים לנאום את נאומי הבכורה שלהם. הנאום הראשון היה של יושב ראש כחול לבן בני גנץ. בעיקר הוא דיבר על נתניהו, על שלטון החוק, הדמוקרטיה, הזהיר מפני חוקים שעלולים לאבד את האיזון הדמוקרטי בישראל, ועוד שורה של האשמות כלפי נתניהו כמי שרואה טובת עצמו מעל טובת המדינה. כך בנאום שלו. יש כבר נאומים בתגובה, גם לפיד היום עם הצהרות לתקשורת, מה שהוא קורא בכחול לבן, כי בכל זאת ישיבת עשייה מיוחדת בוטלה ברגע האחרון מבלי לתת הסבר. לנתניהו יש עוד 14 ימים להרכיב את הממשלה, ואנחנו נפתח עם הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום. שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. יעקב, אני אשאל אותך קודם כל לגבי אביגדור ליברמן, או הכל או כלום הוא אומר, ושליברמן אומר, אז הוא כנראה מנסה לעמוד מאחורי הדברים שלו, והציג את חמשת התנאים שלו. האם זה באמת נקודת המוצא כדי להביא את ליברמן לממשלה?
אני חושש מאוד שזה לא נקודת המוצא, אלא נקודת הסיום. ואני רוצה לומר לך, אבי, הייתי היום בכנסת, יש תחושה של הלם במפלגות החרדיות. עד הנאום של ליברמן היום, הם קיבלו מסרים מלשכת ראש הממשלה, שהוא דיבר עם ליברמן ויש מקום לגמישות, התחילו להריץ מוסחאות. היום בבוקר, כלומר היום בצהריים, שמעו אותו והבינו שאו שבלשכת ראש הממשלה מסרו להם אינפורמציה לא נכונה, או שליברמן חזר בו ברגע האחרון. כן, שליברמן, לפי מה שהוא דיבר היום, חוזר לנקודות התחלה והוא עוד מוסיף עליהן. לפני כן הוא דיבר על גיוס, שזה נקודה עקרונית, עכשיו הוא מוסיף גם את ועדת הפנים, עכשיו הוא מוסיף דברים נוספים. השאלה הגדולה של המפלגות החרדיות, גם שאלה שגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ליברמן הבין שבממשלה הזאת הוא לא הולך לקבל שום דבר, והוא חותר לבחירות חוזרות או לא. נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, אין אף אחד שיכול לענות על התשובה הזאת. אני יכול רק לומר, ניסיון ארוך שנים עם ליברמן, שבדרך כלל הוא מתכוון בדיוק למה שהוא אומר. אנחנו פרטונים את זה כבר כמה פעמים בשידורים אצלך, אבי, אבל תמיד אומרים, הוא יתפשר, הוא יוותר, כמו שהספקנו להכיר את ליברמן, יש שלב שהוא יכול להיות גמיש ולזוז, וברגע שהוא להלעת וצועק, אני נמצא כאן, הוא בדרך כלל לא יורד ממנו.
גם במקרים שזה עלה לו בתפקידו, התפטרות מהממשלה ופרישה, בכל מיני סיטואציות בעבר, תמיד הוא ככה הלך עד הסוף עם איזושהי אמירה שלו, בעניין הזה אתה צודק, יעקב. אבי, אז בוא ננסה לסרטט מה דרך המוצא של הליכוד מול המפלגות החרדיות, אם בכל זאת הם חייבים את ליברמן בממשלה.
תראה, בלי ליברמן אין קואליציה, ובוא נזכור שבקדנציה הקודמת, במסע ומתן הקואליציוני שנוהל בשעתו, כששמרו לו את תיק החוץ, הרים לו בשעתו טלפון הידיד הטוב אריה ברי ואמר לו, תשמע, אני ממליץ לביבי לא ללכת עם בוז'י הרצוג, כי אני בונה על זה שתהיה בפנים, והוא אמר לו, אנחנו מקיימים מסע ומתן, אני רוצה להיות בפנים, ובסוף היה בחוץ. אפרופו מה שיעקב אומר שהוא עומד במילתו, אז ראינו גם את ההבטחה שלו להיות אופוזיציה לוחמת בתחילת הקדנציה הקודמת, ואיך שהבטיחו לו את תיק הביטחון, הוא מצא את הדרך להיכנס, אותו דבר שהוא רצה את החרדים בעיריית ירושלים עם משה ליאון, אנחנו פתאום מצאנו חוק גיוס, תדע מה, אנחנו מדברים על זה שהוא יעמוד על קוצו של יהוד, אבל כשהוא שם את החוק על השולחן, החרדים אמרו שהם לא יכולים לבקש, לא חשבו שהם יקבלו מעיוות חוק, הצעת חוק טובה יותר, ואנחנו זוכרים יעקב שהם היו שמחים, לפחות בדגל התורה ובשס, אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת. בשורה התחתונה, המוקש היחיד הוא חוק הגיוס, וחוק הגיוס הוא מוקש במידה רבה פיקטיבי, בגלל שלעקרונות שליברמן מסכים עליהם, מסכימים גם החרדים. השאלה אם יהיה כאן איזה ניואנס לפה או לשם שיוכלו לפתור אותו. יעקב, אז תסביר לי מה הרצון הגדול של ליברמן לפוצץ את העניין, אם ילך עד הסוף על העניין הזה, מה הוא ירוויח מזה? נגיד שהוא נגרר לבחירות חדשות, אתה לא בטוח שהוא מקבל את חמשת המנדטים שלו, כי ביתר אחד, בציבור הימני, יש סיכוי גדול שבציבור הימני, אנשים יראו אותו כמי שתרפד ממשלת ימין, הוא יחטוף מכה גדולה, נכון שאולי יש פוטנציאל, אבל הוא יכול לחטוף מכה ולהיעלם מתחת לאחוז החסימה. לכן רציונלית, נראה שבסוף יימצא המוצא. להגיד לך, אבל ליברמן כבר למדנו שאי אפשר באמת לצפות שום מהלך שלו.
אז בואו ניתן לכם תסריט שבו ליברמן הולך עד הסוף ולא מפחד מבחירות חוזרות, ובואו נסתכל על לוח השנה. מדוע נתניהו מאיץ את המגעים, משחק את המשחקים שלו עם היועץ המשפטי, הפרקליטים שלו כן מקבלים את החומר, לא מקבלים את החומר, הוא רוצה להקים את הממשלה לפני שהדברים מתפרסמים. עכשיו בואו ניקח לפנינו תסריט, הוא לא מצליח להקים ממשלה עוד שבועיים, גנץ גם לא מצליח, הולכים לבחירות, במקרה כזה הבחירות יהיו בתחילת החורף, עד אז נתניהו לא יצליח להעביר את חוקי החסינות, פסקת ההתגברות וכל הטריקים המשפטיים שבהם הוא רוצה לחמוק מלעמידה למשפט, וכשהוא ילך לבחירות חוזרות, עם שלושה תיקי כתבי אישום על הראש, זה כבר לא יהיה לפני שימוע, זה לא היה כלום, כי לא יהיה כלום, יש שלושה כתבי אישום שכל העם בישראל יקרא אותם, במקרה כזה הוא יכול להפסיד את הבחירות הבאות. אני לא אומר שזה התסריט של ליברמן, אבל בוא נאמר ש...
הוא יכול להישאר בלי כלום. הוא נפתלי בנט, אגב, בתקדים הזה של איש ימין שהלך נתניהו על הראש וחצי כוח אפילו, וראינו מה הוא
חטף. אבל אבי, מצד שני, אם ליברמן מפיל את ההסדר הזה על הקטע האידיאולוגי מול החרדים, הוא גם בסתר ליבו חושב שהוא יכול להביא על זה עוד שניים, שלושה מנדטים, לא לאבד את המנדטים שכבר הצביעו לו.
אני לא בטוח שמישהו יקנה את זה, כי הוא מפיל את זה על איזה ניואנס של שינוי של אות בחוק הגיוס, כשהעיקרון מוסכם גם עליו. אז אתה יודע, בסוף, אנשים פה לא טיפשים, ואתה רואה שאף אחד לא הצליח למכור את המרכולת הזאת של שנאת חרדים בבחירות האחרונות. אתה רואה איך יאיר לפיד, הוא במצוקה, וגנץ לא רוצה אותו, בגלל שהמטבע הזאת של אנטי חרדיות היא כבר לא מטבע עוברת מסוחר. לכן, אם אתה שואל אותי לדעתי, אני מתמיד בערכה שבסוף תימצא הדרך להקמת ממשלה, מה שלא קרה עד היום, שאחרי בחירות, ממשלה הלכה לבחירות חוזרות, היה לנו את הסיפור עם ציפי לבני שלא הצליחה להרכיב ממשלה, אבל כדבר הזה, שראש ממשלה שמוטל עליו, שמועמד שמוטלת עליו, מיד לאחר הבחירות, המשימה הזאת של הרכבת קואליציה, הוא לא מצליח, זה כדבר הזה לא קרה, ואני לא רואה את האינטרס הגדול של איבט שזה יקרה, לכן אני בסוף בוחן לא במבחן ההצהרות, אלא במבחן האינטרס. לא נראה שיש לו אינטרס גדול שזה יקרה, ולכן הנחת היסוד שלי נותרה שבסוף תימצא הדרך. הוא כמובן, הוא משחק על זה, תראה, לא במידה רבה, אין לו אינטרסים של ציבור שהוא מייצג, שהוא לא יכול להשאיר אותו בחוץ. נכון שאצלו זו שאלה אם הוא יהיה אם הוא יהיה בפוליטיקה או לא יהיה בפוליטיקה, ראינו גם שהוא התייחס לזה בדי שוויון נפש לפני הבחירות, אין לו את האיום הקיומי שיש על החרדים, שהם חייבים את החקיקה הזאת. ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לשחק יותר עד הסוף, בהנחה שהחרדים ימצמצו לפניו, ויש כאן מה למצנץ, כי בסוף יש פה חוק נורמלי על השולחן. וכשהחרדים רוצים קצת יותר מדי, אתה יודע מה, עוד מילה אחת, אולי זו גם הטעות שלנו עם כל הרוויזיון, ופתאום הדרישות של השבת, ששכחו איפה היינו בממשלת לפיד לפני שתי קדנציות, יעקב אתה מדבר על זה הרבה פעמים, שלפעמים צריך לחטוף מכה אחרי קדנציה צובה, אולי גם הדרישות החרדיות שעלו לשמיים גרמו לאיבט, תתת גם את הדרישה הזאת משלו.
טוב, עכשיו אם נעבור רגע מליברמן לאופציות האחרות, הרי אתה יודע, אנחנו תמיד משתעשעים באיזושהי מתיחות בתוך כחול לבן, אבל היום נראה שאולי יש דברים בגו, עם ביטול של ישיבת סיעה, לפיד מתייצב לבד, זה אמיתי או שסתם אנחנו ככה שוב נתפסים לזוטות, יעקב, מה אתה מרגיש?
אני מעריך, מאמר על האופציה השנייה, אני הייתי ביציע הכנסת היום, ראיתי את לפיד ובני גנץ, מסתחבקים אחד לפני השני, תראה, הם תוקפים את הממשלה כל אחד מזווית אחרת. לפיד תוקף אותה בקטע החרדי, שזה האומנות שלו, הרי על זה הוא בנה את כל הקריירה, גם תוקף אותו בנושא של שלטון החוק. זו התקפה בשני ראשים, לדעתי, אפילו מתואמים ביניהם. עכשיו, אם זו הייתה קואליציה רגילה, קדנציה רגילה, הייתי אומר, יהיו באופוזיציה, התייבשו, חלק מהם יפרשו והצטרפו. אבל כל זמן שנגד נתניהו יש בשלושה כתבי אישום, הם לא יכולים להצטרף לקואליציה, אין להם גם מה להתפרק, ולכן אין להם גם סיבה אמיתית לריב. אז יש ניואנסים קטנים שלפיד נתן למסיבת עיתונאים, וגם נתן לנאום חריף יותר, אני לא רואה, בוא נגיד שגם אם אין שותפות אמיתית, אני גם לא רואה קרע אמיתית, כי אין להם על מה להיקרע, כי הקואליציה לא מחכה לאף אחד אחר. צריך לזכור שתמיד בכל קואליציה עומדת השאלה של ממשלת אחדות, שאחת המפלגות תפרוש ותצטרף לקואליציה, וכל הממשלות של נתניהו, זה היה בחלק, הוא גם הצליח בזה, עכשיו אין כאן אופציה של ממשלת אחדות או הצטרפות ממשלת אחרת, כל זמן שנתניהו סוחב על גבו את החטוטרת של כתבי אישום שמסתמנים, כל המשחקים האלה, כן קיבלנו את החומר, לא קיבלנו את החומר, אף מפלגה שפויה לא תצטרף אליו, למעט אלה שבעצמם כנראה יזדקקו לחוקים האלה, כל אחד מהשותפים שלו נוסע על כתפם איזשהו משהו, ולכן אני לא רואה בין סיבה לריב, כשאני חודר ואומר לדעתי זה רק ניואנסים.
טוב, אז משם כמובן גם לא תבוא הישועה, כי החברים בכחול לבן יושבים וממתינים לאותו שימוע, ואחר כך לכתב אישום בעקבותיו, כי אולי זאת ההזדמנות היחידה שתהיה להם אחר כך כן להרכיב ממשלה, הם לא יעזרו לנתניהו לעבור את המשוכה הקרובה הזו. על המפלגות החרדיות דיברנו רק בהקשר של ליברמן, אבי, אתה יודע למסע ומתן מתקדם, שמתנהל בין יהדות התורה, ש"ס והליכוד, כי יש גם דיווחים שאוטוטו עומדים לחתום, יש כבר סיכומים כמעט לגבי הדברים העיקריים, עד כמה זה מדויק הדיווחים האלה?
תראה, עם ש"ס המגעים מתקדמים הרבה יותר, כי שם יש כתובת אחת, שיודעת קודם כל מה היא רוצה מעצמה ואחר כך מתניהו, ומה שאנחנו שמענו מגורם בליכוד שמעורב במסע ומתן, שעל כל כותבת שיוצאת מיהדות התורה, יש שתי שיחות בערוצים חשאיים עם ש"ס. ואני חושב שבסוף זה ישליך גם על שאלת הג'ובים, אם נצליח אנחנו הכל בהנחה שממשלה תוקם כאן לבסוף, אז מי שבא ויודע מה הוא רוצה מעצמו, ראה ערך סמוטריץ' שידע מהרגע הראשון מה הוא רוצה מעצמו, בסוף גם משיג יותר. ביהדות התורה הייתה גם את העצירה הזאת, כן? כמו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, המלאכותית, הלא מלאכותית, אנחנו כבר שומעים גם ביקורת מתוך עשייה על המהלכים כביכול להציג נראות לרבנים, שיש כאן משהו שהיה אפשר לפתור, אומר לנו חבר כנסת ביהדות התורה, מה אנחנו עכשיו רוצים יותר מזה שהעבירו את האירוע הזה מירושלים לתל אביב, זה בסוף מה שרצים מלכתחילה, אנחנו צריכים לדעת גם איפה אנחנו חיים, אפרופו גם הדרישות של איבט, אולי גם אנחנו קצת הגזמנו, ובעניין הזה אפשר לחלק בין ש"ס לבין יהדות התורה, כשביהדות התורה העניינים יגעים, גם ההצעות בינתיים הן פחותות משקל, אני שמעתי שעלתה גם ההצעה של שר הכלכלה, יעקב, הם יכולים ללכת אולי לאריה דרי, שיסביר להם בדיוק מה זה המשרד הזה, בעיקר הרוחות עם כל מיני שרים מחול, שצריך לצחצח בהם את האנגלית מהלך הרוחות האלו. אבל שוב, הכל בסוף תלוי ועומד בשאלת הגיוס, כי ברור לכולם שלא יחתמו על הסכם כשאין להם רוב בכנסת, שיכול להעביר את חוק הגיוס במתכונת שמקובלת על מועצות גדולי וחכמי התורה, וכל עוד אין הסכמה של ליברמן, בעצם אין מה להתקדם בשאר הדברים. אף אחד לא יחתום על הסכם כשאין רוב קואליציוני לסוגיה הכי מרכזית במסגרתו. וזו הסוגיה המהותית.
טוב, יעקב רוצה להוסיף על זה?
כן, יש כאן נקודה מאוד מאוד בסיסית. ליברמן אמר בעצם, אל תפנו אלא עד שאתם חוזרים עם הסכמה לחמשת התנאים שלי. מה הוא רוצה להרוויח? וזה רוצה קודם כל לראות את ההסכמים הקואליציוניים של החרדים, ואז הוא יועיל בטובו לקבל אותם או לא. זה גם מה שהוא עושה פעם שעברה. אגב, כל הרציונל הזה שהוא תמיד ברגע אחר נושא שיקולים הגיוניים, ראיתי אותו בכניסה לממשלה הקודמת, לא היה שום היגיון שהוא יישאר בחוץ, הוא נשאר בחוץ. ליברמן עובד בקודים שאנחנו לא כל כך מכירים אותם, קודים שמולדו אולי שם, מצפת הנהר דון, אני לא יודע איפה הוא גדל. הוא עובד בראש אחר מאיתנו, הוא תמיד עושה מהלכים שנראים הפוכים. אבל אני צודק, זאת אומרת, אין טעם להתקדם, אז כל התקדמות על הכרח, אתה תעשה הסכם שירגים את החילונים עם המון המון דרישות, בסוף ההסכם אז גם לא יתקבל, זה יהיה חומר תעמולה בבחירות הבאות. לכן אני לא רואה שיהדות התורה בש"ס חותמים חתימה מלאה, ואמיתית אולי יש הסכמות, אולי יש דיבורים, לפני שהם יודעים אם הסוגיה הזאת של חוק הגיוס נפתרה, כי אתה יודע מה זה דומה? אדם שמנהל משא ומתן על דירה, לא משתלים על המחיר, אבל בינתיים הם מנסחים חוזה עם אלף סעיפים אחרים, מה קורה עם הגינה, ומה קורה עם שיפוטים והכל, על כל זמן שאין הסכמה על המחיר, אז אין אפילו על מה לדבר, ועדיין אין לנו הסכמה בשאלת המחיר, שזה נושא הגיוס, לכן אין לו נראה לי שתהיה התקדמות גם בחתימת חוזים בזמן הקרוב.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו, יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לכם.
ערב טוב,
אחרי הפרסומות נחזור לסוגיית ראש הממשלה, הקריאה לפחות של לפיד, שלא לאפשר לו שימוע, אבל הקריאה הזו מגיעה אחרי דיווח, כי בפרקליטות שוקלים למנוע שימוע מראש הממשלה, שהרי לא מדובר בחיוב, שהחוק לא מחייב לעשות שימוע כזה, ובפרקליטות אומרים, אם נתניהו לא רוצה לקבל את חומרי החקירה, נלך ישר לכתב אישום, נבדוק עד כמה הדבר הזה אפשרי ומה יטען נתניהו להגנתו. עוד מעט פרסומות ושווים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. בעל עסק, לפי הנתונים, מחצית מהלקוחות שלך מחפשים אותך בגוגל ולא מוצאים. ואתה מפסיד כסף. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. 100 העסקים הראשונים שהתקשרו לקידום פלוס יקבלו הקמה ועיצוב אתר במתנה. התקשרו עכשיו, 07-222-3082. קידום פלוס, 07-222-3082.
טוב, זה כבר מטורף. זה ישי לפידות למי שלא מזהה. ויש לי חדשות טובות וחדשות רעות. זוכרים את המחיר ליחידת השקעה באזור פרדס חנה עליו דיברתי? אז אם המחיר היה 89,000 שקלים, ואז קפץ ל-99,000 שקלים, היום זה כבר עומד על 109,000 שקלים. אתם קולטים! הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב, בתוכנית המתאר הארצית. כלומר, היא מיועדת לבנייה. עשו לי טובה. לפני שהמחיר עולה שוב, התקשרו למלכה השקעות. כוכבית 5751.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים ולענות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי, 09-860-4778.
דקה, תגיד, את הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעיתים ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
תתחדשי, נתקנתי לך טורנדו מאסטר איקס, אמין, עוצמתי, זה מסגן לשנים. טורנדו מאסטר איקס, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, טורנדו.
צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטורם ותקבלו כרטיס דרים קארד בשווי 300 שקלים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתקנון.
מבצעים מיוחדים לימי העומר בפאות רמי. קולקציה חדשה, החל מ-3,000 שקלים ועד 5,000 שקלים בלבד. פאות רמי, ז'בוטינסקי 12, בני ברק, 03-73-11-620. 03-73-11-620.
עכשיו, בסניף החדש של אלדן באפולה, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי. שלוש שנים של שקט נפשי. מבצע באלדן. שלוש שנות אחריות בקניית רכב רק באלדן אפולה. יהושע חנקין 27. המבצע בתוקף עד 24 במאי. אלדן. נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי משהפכתי ליתומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
נשים ונערות יקרות, ארגון החסד חסדי נעמי מזמין אתכן לערב מיוחד ומענה לציון 20 שנות שיתוף פעולה עם חברת מטרנה. במהלך הערב יישאו דברים הגאון הרב ישראל מאיר לאו, הסופר הרב חיים ולדר, טובי צייטלין ברון, במופע המרגש רק מילה אחת. האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ט' באייר בשעה 7 בערב באולמי ארמונות חן בבני ברק. שולחנות ארוחים ושי לכל משתתפת. הכניסה חופשית.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הדוקטור אביעד הכהן. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך
ולמאזינים. ערב טוב. כשאנחנו מדברים על נתניהו והשימוע בפרשת טלף, שם הוא החשוד היחיד, האם השימוע מחויב על פי החוק מטעם החוק, או שזה סוג של ג'סטה שהפרקליטות, שהיועץ המשפטי בעצם מעניק לנתניהו?
במשך הרבה מאוד שנים השימוע לא היה קבוע בחוק, אבל כבר הרבה מאוד שנים קבוע ויש הנחיות של פרקליט מדינה, שזאת זכות של נאשם או של חשוד, בדרך כלל חשוד, לפני הגשת כתב אישום, הוא יכול לנצל אותה, יכול לא לנצל אותה. ההליך הזה נועד בעצם לחשוד לנסות ולשכנע את רשויות התביעה, או שלא יגישו בכלל כתב אישום, או שימירו סעיפים מסוימים בכתב האישום, סעיפים חמורים וסעיפים פחות חמורים. לשאלתך, בסופו של בשורה התחתונה, זה חוץ עם חשוד, יש חשודים שלא מנצלים אותה, וזה דבר שהיום מוסדר בהנחיות מאוד מסודרות, בהנחיות של מדינה, למי ניתן שימוע, היום ניתן לכל אחד, בעבר זה רק היה לשועי העולם, אבל היום כל חשוד, בדרך כלל שימוע, כשמדובר בעבירות קלות, נעשה אפילו בכתב, לא בעל פה, ואני חושב שראש ממשלה, כמובן שהשימוע יעשה לפני האינסטנציות הבחירות ביותר, כלומר, יהיה ממשלה ואולי פרקליט מדינה.
כלומר שאם הפרקליטות שוקלת להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בתיק 1000 מבלי שימוע, היא יכולה לעשות את זה.
היא יכולה לעשות את זה במיוחד לאור העובדה שהיא הציעה שימוע, זה לא שהיא לא הציעה. כן. היא הציעה לחשוד לממש את זכותו לשימוע, החשוד לא ניצל אותה, או שניסה על הזכות הזאת לנסות לעשות כמיני מניפולציות לשיטת הפרקליטות, ואז יכולה להגיד לו, נתנו לך את הזדמנות, לא ניצלת אותה, מגישים כתב אישום, זה לא מחויב המציאות מבחינה זאת שההליך לא יכול להתנהל בלי שימוע. אם לא היה נתן לו אפשרות לשימוע, אז כמובן שנתניהו היה טוען שנעשה לו עוול גם לעומת חשודים אחרים. ברגע שניתנה לו הזכות, והוא לא מימש אותה בזמן שקבעו לו, הוא לא יכול לקבוע את התנאים של השימוע. הוא לא יכול לקבוע שהשימוע יהיה רק שנה וחצי, ורק ביום שני ושלישי. זה הוא לא יכול לקבוע. הוא יכול להגיד, אני רוצה שימוע, כל עוד שזה סביר מה שהוא מבקש, אז צריכים בדרך כלל גם להאמין לו. אבל אם הוא לא עושה את זה, אז כמובן שזה פועל לרעתו.
אוקיי, אנחנו גם רואים את ההתנהלות של עורכי הדין של נתניהו, מבלי רצון, איך נקרא לזה, לא ססים לקבל את חומרי החקירה ואת הראיות, כדי לסחוב אולי עוד קצת זמן, בטענה שהם גם לא מקבלים שכר טרחה וכל מיני תירוצים מהסוג הזה, זה יכול להוות בסוף גול עצמי לנתניהו, כך אני לומד מדבריך, ולזרז ההפך, לא רק להעט את התהליכים בגדולה, לזרז אותם.
זה יכול להיות, למרות שאני לא מאמין שזה יקרה. יש לי צריך להדגיש שאי קבלת שכר טרחה לעורך דין איננה מאפשרת לו להימנע מקבלת חומר חקירה, אז זה יכול להיות אפילו לעלות כדי עבירה אתית. ברגע שאדם נכנס לתיק, אז גם אם לא משלם לו שכר טרחה, הוא יכול ככה לתבוע את הלקוח, אבל הוא לא יכול להשתחרר מהייצוג, אלא ברשות בית המשפט, זה לא קרה כאן. אז מבחינה זאת אני חושב שהעמדה של הפרקטים קצת בעייתית, אבל מכיוון שמדובר בראש הממשלה, ברור לכולנו שלא ינצלו את זה, לא הצביעה, היא תעשה טעות אם היא תנצל את זה, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה מהותית. בסופו של דבר, אני מעריך שיהיה שימוע, יכול להיות שהוא לא יהיה כמו שהיועץ המשפטי שלה עשה בעוד חודש, בעוד 3 חודשים, בעוד 4 חודשים, בסופו של דבר, התהליך הזה יקרה, אלא אם כן הפרקטים יודעו שבכלל הם מבטאים על השימוע, זה גם אפשרות שיכול לקרות.
אוקיי, נצרף רגע לשיחתנו את הצד השני בסיפור הזה, דוקטור אביעד הכהן, אתה מייצג רגע את מערכת המשפט, יש גם את צד החוקרים, את המשטרה בסיפור הזה, ניצב משנה מאיר גלבוע על הקו, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב, וגם הייתי במבקר המדינה,
כן.
אם מדברים על היתרים וועדות היתרים וכו'.
בהחלט. הסיפור הזה שבעצם המשטרה כבר סיימה את החקירה שלה, המליצה את אשר המליצה, חומר הראיות נמצא אצל היועץ המשפטי, הוא רוצה להגיש את זה לנתניהו, נתניהו מסרב לקבל ודורש גם כן שהוועדה של יד מבקר המדינה, שאתה היית חבר בה,
ועדת
היתרים, תוכל לאפשר לו לקבל איזושהי מלגה או הלוואה או השתתפות לחברים שלו.
הצחקת אותי, מלגה, אבל בסדר.
כן.
אז ככה, לא צריך לקשור בין שני הדברים. השימוע, שימוע, וצריך לקיים אותו, והבן אדם, המשתמע, כמובן, זכותו להיות בשימוע, הוא יכול לוותר על השימוע. זה לא קשור לשכר הטרחה בכלל. זה שעורכי דינו מנסים לקשור את זה, זה בעיה שדעתי היועץ צריך להתגבר עליה. אני חושב שההתייחסות הסלחנית שלו עד עכשיו גרמה לכך שבעברית קלה לא שמים עליו. עכשיו, הנושא הזה של מה שעושים עורכי הדין של ראש הממשלה, אני חושב שזה תרגילים מלוכלכים, לפחות לא יפים, לא יעים לעורכי דין בכלל, ולא יעים לעורכי דין לא רוצה לתת להם מחמאות יותר מדי, אבל שנחשבים לבכירים. הבעיה אם הם עשתו יד אחת כאן עם ראש הממשלה, ואז אין ספק שגם הוא בעניין, או שזה רק על דעתם, ואני חושב שלשכת עורכי הדין צריכה לבדוק אם יש כאן איזושהי הפרה של הוראה משמעתית, אתית, של עורך דין.
אוקיי, אז זה בסוגיית עורכי הדין, אני חושב שגם אתה, פרופסור אביעד הכהן, תוכל להוסיף לנו משהו על ההתנהלות הזו של עורכי דינו של ראש הממשלה.
כפי שאמרתי וכפי שאמר זה לא פעם ראשונה וכנראה גם לא אחרונה, סנגורים מוכר לזה תרגילים מלוכלכים, תרגילים שעושים אותם הם בוודאי לא אלגנטיים, בוודאי לפעמים אולי גם לא ראויים, אבל כל עוד שהם לא בלתי חוקיים, עורכי דין תמיד הנטייה שלהם היא לדחות כל דבר כמה שיותר, מה שאתה יכול לדחות למחרתיים אל תתחיל רק למחר, וזו טקטיקה ידועה, שאגב הרבה פעמים גם פועלת בסופו של דבר לטובתו של חשוד, לטובתו של נאשם, אז כנראה שפחות בהקשר הזה, הם עושים את מלאכתם נאמנה, אם זה גם ראוי, זה כמובן כל אחד צריך להחליט.
אוקיי, עוד שאלה אחת אחרונה, וכל אחד מכם אולי יביע את דעתו, בסוף אזרחי ישראל רואים את מה שקורה כאן, והם הצביעו בבחירות לנתניהו, לפחות 35 מנדטים, עד כמה הדבר הזה משנה את המשחק מלפני הבחירות או אחרי הבחירות, לפחות מצידו של נתניהו, בוודאי שזה משנה, הוא מרגיש מנדט מחודש מהציבור, אבל האם מישהו או משהו במערכת המשפט גם כן מושפע מתוצאות הבחירות האחרונות, שהעם אמר את דברו, למרות שהוצגו בפניו כמעט כל חומרי הראיות נגד נתניהו? מה דעתך, פרופסור אביעד הכהן?
אם זה משפיע, זה רע מאוד, אוי ואבוי לנו עם הכרעות דין, ופסקי דין יקבעו לפי תוצאות של בחירות. צריך להפריד בין ההליך הדמוקרטי שהוא הלוך חשוב מאוד וכולנו צריכים לחזק אותו, לבין השאלה המשפטית, אלה הם שני עולמות נפרדים, כפי שברוך חמנו אין מלכות נוגעת בחברתה כדוע נימה, הכרעת דין או העמדה לדין צריכה לגזר רק משיקולים משפטיים, זה שבפועל זה יכול להשפיע, זה רע מאוד, אם זה כן קורה לדעתי, זה דבר רע מאוד, אני רוצה לקוות שלא ככה דבר. לא לגבי עצם המדליזם, בוודאי לא לגבי ההליך המשפטי עצמו.
ניצב משנה מאיר גלבוע, מה דעתך?
כן, אז כפי שאמרת, העם אמנם רואה את הקולות, אבל רק חלק קטן. אנחנו קראנו, נניח שאפילו כולם קראו את ההודעת השימוע, אבל זה חלק מזערי מתוך הראיות שיש. הרי נתניהו עצמו, תראה, תשמעו, זה כל כך הרבה חומר, אני צריך המון זמן. אז לא צריך להגזים, 50 עמודים או 60 עמודים, אני לא זוכר בדיוק כמה, זה לא כל הראיות. אבל זה לא רציני, זה לא הטיעון. הטיעון הוא שדווקא במדינה דמוקרטית, שהבחירות הם הכלל לגבי בחירה של כנסת וראש ממשלה, הכלל באותה מדינה דמוקרטית היא שמשפט פלילי לא קשור לבחירות, וההחלטות של היועץ המשפטי לממשלה הן לא קשורות בכלל לבחירות, ודווקא בגלל שאנחנו במדינה דמוקרטית, ודווקא בגלל שנתניהו חוזר ואומר בדמוקרטיה לא מחליפים שלטון במשפט או משהו כזה, אז בדמוקרטיה לא מחליטים על הגשת הרישום לפי תוצאת בחירות. ולכן, כמו שאמר פרופסור הכהן, אין קשר בין שני הדברים, צריכות להיות חומות ציניות בין הדברים.
שמענו, אוקיי. נסתפק בדברים הללו של שניכם. תודה רבה, פרופסור אביעד הכהן. תודה לניצב משנה מאיר גלבוע. ערב טוב לכם.
תודה לכם.
ערב טוב. אנחנו נצא לעוד הפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בעל עסק ומאזין לכל חי? התשדיר הבא בדיוק בשבילך. קידום פלוס, החברה המובילה במגזר החרדי לשיווק בדיגיטל, במבצע שאסור לפספס. התקשר עכשיו לקידום פלוס לקבל הקמה ועיצוב אתר במתנה. כן, הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לעסק שלך במתנה. 072-22-3082 072-22-3082
גם סופג וגם משדרג. זה מלך. מעבדת SGS העולמית בדקה ומצאה. חיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס. כן, כן, סופגים יותר מהגיס. ועכשיו, נגמלים מהחיתול הקודם ומתקדמים לבייביסיטר במבצע הטריידין הגדול. הגיעו לניידת בייביסיטר, החזירו חיתול הגיס ושדרגו חינם לאריזת חיתולי בייביסיטר. פרטים בטלפון 03-373-9966. בתוקף עד י' א' באייר, כפוף לתקנון.
יהודה קץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מעודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל, כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה, בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו, 17 עד 24 במאי, יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. בואו ליום הפתוח במכללה ירושלים, ברחוב ברוך דובדבני 36 בית וגן, ביום חמישי י' באייר, בין השעות 2 ל-6 אחר הצהריים. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
עשיתי את זה! עשיתי את זה! שאני מקווה שכולם שם חגורים!
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע. הצטרפתי למכבי וגיליתי עולם ומלואו. מכבי דנט, מכבי טבעי, מכבי פארם, מכבי ממבט ראשון, אסותא, בית בלב, וכמובן השירות הרפואי המצוין של מכבי. הצטרפו עכשיו למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, ותיהנו ממעטפת שירותים לחיים בריאים. כוכבית 4535.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי עדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק בגן הבוטיקה מיוחד. אולמי עדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-8686-8.
הסוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133, 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
נשים ונערות יקרות, ארגון החסד חסדי נעמי מזמין אתכן לערב מיוחד ומענה לציון 20 שנות שיתוף פעולה עם חברת מטרנה. במהלך הערב יישאו דברים הגאון הרב ישראל מאיר לאו, הסופר הרב חיים ולדר, טובי צייטלין ברון, במופע המרגש רק מילה אחת. האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ט' באייר בשעה 7 בערב באולמי ארמונות חן בבני ברק. שולחנות ארוחים ושי לכל משתתפת. הכניסה חופשית.
צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטורם ותקבלו כרטיס דרים קארד בשווי 300 שקלים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
תעשה לנו סדר במסע ומתן הקואליציוני. זה עולה, יורד, מתחמם, רחוק מלהיסגר. תן איזה סטטוס, איפה זה נמצא?
בוא נהיה כנים, עוד לא התחיל למסע ומתן. כידוע לך, יהדות התורה גם מחרימה את הדיון השני בעצם, אחרי הדיון הראשון שהוא יותר טקסי, בגלל הסיפור עם עבודות השבת שותרו ל-30 אלף איש, מספר מטורף, לעבוד למען האורויזיון. ומחר הולך להיות הפגישה, הייתי אומר, השנייה, שהיא בעצם הפגישה הראשונה המשמעותית. הליכוד לא מראה רצינות כרגע לסגור ביהדות התורה, כנראה שהוא מנסה לסגור קודם במפלגות אחרות.
כי אולי המסע ומתן עם יהדות התורה תלוי במפלגה שקוראים לישראל ביתנו, ושם אביגדור ליברמן היום אומר במילים ברורות מפורשות, אני לא נכנס לממשלה בלי חמשת התנאים שהוא הציב, הראשון שבהם זה חוק הגיוס ככתבו וכלשונו, ועם זה יהדות התורה לא תוכל לחיות.
אני מעריך בדיוק כמוך וכמו כל פרשן שזה לא מה שהולך לקרוא במסע ומתן כשהוא יתחיל, אבל אנחנו מדברים מוקדם, בוא יתחיל מסע ומתן, יהיה איזשהו הליך רציני, ייכנסו לחדר סגור יום, יומיים, שלושה, והתקדמו בכל הסעיפים, ואז נדע אם יש מסע ומתן, אין מסע ומתן. אני מעריך שבתוך שבועיים תהיה ממשלה, כי לראש הממשלה אין ברירה, וגם למפלגות אחרות אין ברירה. אני חושב שיהדות התורה אולי יש ברירה, יכולה ללכת לבחירות שוב, אבל מפלגות אחרות כנראה בעדיפות שלו.
כשאתה מנסה להבין, לפחות בליכוד, אם יש גורמים שאתה מדבר איתם, חברי כנסת שאתה מדבר איתם, אתה מסתובב בסוף בכנסת.
מדברים שרוצים, אבל כרגע אין מסע ומתן.
הסיפור של 2.5 מיליארד, או אני לא יודע כמה עולה הפנסיות לגמלאים שמבקש ליברמן, זה אולי זה הסיפור האמיתי, החרדים זה רק תירוץ?
לא, אני לא בטוח, אני אומר שוב, מתנהל מסע ומתן, וכמו שליברמן אמר, הם מתנהלים די בחדרים סגורים. אבל לא מתנהל, הייתי אומר, מסע ומתן אינטנסיבי לסיים את העניין הזה. אני מעריך שאחרי הערכה שקיבל היום ראש הממשלה, זה מתנהל יותר באינטנסיביות.
תגיד, אני רוצה אולי ככה לנסות להבין יחד איתך מה שקורה בכחול לבן, כי אנחנו רואים סוג של, הייתי אומר, חיבוק שמקבל בני גנץ מהחרדים, תוך כדי הרחקה של לפיד בכלל מהזירה, ואולי לעשות איזושהי הבחנה ביניהם. א', האם זה נכון, האם באמת זה מכוון, או שזה רק ככה נראה כלפי חוץ?
אני חושב שמהיום הראשון היה מאוד ברור לציבור החרדי, באופן אישי אין שום דבר נגד בני גנץ, לא נגד יעלון ולא נגד האנשים האחרים, יש נגד לפיד. אני חושב שזה ברור לכל בר דעת, כולם מבינים את זה, יודעים את זה, מודעים לזה, זאת הסיטואציה. וזה לא שאלה של חיבוק טוב, ברמה האישית אין שום דבר נגדו. כרגע הם יחד, וכיוון שהם יחד, אני לא רואה דרך שיש שיתוף פעולה אמיתי עם בני גנץ. ברגע שיפרדו, ואני מעריך שזה יקרה באיזשהו שלב, אז אין סיבה שלא.
תגיד, בנושא הגיור, שהוא לא פחות משמעותי מהגיוס, אתם ביהדות התורה ניסחתם איזה שהם סעיפים, תנאים, כי הרי הנושא עכשיו נמצא בבגץ.
בנושא הגיור, קודם כל נתחיל באופן כללי. כל נושא שבגץ ינסה להתערב בנושא דת ומדינה, יצטרך להיות גם בהסכם ולהתעכל בחקיקה נגדית, בדיוק כמו שהיה בחוק המרכולים, או כל נושא אחר, ברגע שבגץ ינסה להתערב באיזשהו נושא, כותל, גיור, שבת, כשרות, כל נושא שבגץ ינסה להתערב, יצטרך להתעכל בחקיקה נגדית. אני חושב שהוא סעיף ראשוני ובסיסי בכל הסכם שנעשה בקואליציה. היא לא יכול להיות מצב שיושבים ומגיעים לסיכומים ומגיעים לדברים, ובגץ מחרסם בסטטוס קוו, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, והדבר הזה הוא, אני חושב שהוא ברור, וזה מה שהיה בחוק המרכולים, זה מה שהיה בחוק הגיוס, וזה מה שיהיה בחוקים אחרים. אני חושב שזה ברור לכל ברדת, זה תנאי ראשוני ובסיסי. אז נכון, גם בגיור, אנחנו נעמוד על זה, שבארץ ישראל הגיור יהיה על פי הלכה, ומי שמגיע מחוץ לארץ יצטרך להוכיח שהוא יתגייר על פי הלכה.
אוקיי, אנחנו מבינים שבנושא הדיור, עם דלד, כן, גיבשתם מסקנות רציניות, דרישות מפורטות, אתה מעורב חזק בנושא
יש
הזה?
יש בכל הנושאים שהזכרת, וגם אלה שלא הזכרת, בכל הנושאים שעומדים על הפרק, יש מסמך דרישות מסודר, הכין אותו לצורך המסע ומתן, לכשהו יהיה.
אז דבר איתנו רגע על נושא הגיור, הרב פינדרוס.
וגם בנושא הדיור, אנחנו דורשים, כן, דורשים שיהיה, בדיוק כמו שיש שיווקים למגזר הכללי, לפי הצרכים והאחוזים יהיו באותה מידה לציבור החרדי, יוקמו שכונות חרדיות.
כן, אבל זו דרישה כללית מדי.
לא, יורדת לרמה המפורטת והמדויקת, גם בנושא שכונות, גם בנושא השיווקים. בעצם אנחנו מבקשים לאמץ ולבצע את החלטת הממשלה שהייתה כבר לפני 4 שנים ולא בוצע ולא קרה, על יעדים מאוד ברורים, של מספר יחידות דיור כל שנה שישווקו לציבור החרדי, מספר יעדים מאוד ברורים של מספר יחידות דיור שיתוכננו עבור הציבור החרדי.
איזושהי הקמת ועדה שתגדיר את הדברים האלה, נכון?
לא ועדות, לא, ממש לא ועדות, לא מדברים על ועדות. מדברים ברמה הפרטנית על יישום אותה החלטת ממשלה, שאני הייתי בין מוביליה בזמנו, שאומרת בצורה ברורה, צריכים יעדים ברורים כל שנה, יעדים לתכנון, יעדים לשיווק, גם במסגרת שכונות חרדיות, גם במסגרת ערים חרדיות קיימות, גם במסגרת ערים כלליות, בערים מעורבות, עם הסדרים מאוד ברורים ראשי ערים, כל הדברים האלה הועלו בצורה ברורה.
הבנתי, אוקיי, אז זה בנושא הדיור דבר מאוד משמעותי, ולסיום, הרב פינדרוס, נושא הגננות, אנחנו מדברים עליו בימים האחרונים הרבה, מעלים אותו שוב ושוב, שוחחו איתנו כאן אתמול בשידור גם גננות, וגם קיבלנו הרבה מאוד תגובות ממשפחות של אברכים ש...
אני הכרתי את הנושא הזה בשנים האחרונות בכמה וכמה וריאציות ובכמה צמתים שנפגשתי עם הדבר הזה, והדבר הזה אני זועק לשמיים כעוול. יש מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי במדינת ישראל, גם ביסודי, גם בעל יסודי, כולם מתוקצבים לפי פרופיל של אותו מורה ואותו גננת. המקום היחידי שבנו ממוצע סתמי, ישבו פקידים באיזשהו חדר ובנו איזשהו ממוצע ועל פי זה מתקצבים את הרשתות, הוא דבר שערורייתי, והוא גורם להבלה באמת למאות ואלפי עובדים ללא עוול בכפם. וזה עוולה שזועקת לשמיים, זה לא שאלה של תקציב או של מה, יש פה פשוט עוול. ישבו כמה פקידים, ניסחו ניסוח לא נכון, זה לא קורה באף דבר אחר, לא במוסדות כפי שאמרתי ביסודי, לא בעל יסודי, לא באף מערכת אחרת, רק במערכת של הגננות, יש פה עוול, שהעוול הזה צריך להיפסק. אני חושב שיש תמימות דעים, גם בסיעת יהדות התורה, ואני שומע שגם בש"ס, שהנושא הזה חייב להיות פתור לפני שנכנסים לקואליציה.
מה זה פתור? תגדיר.
פתור זה אומר שמשרד החינוך מתקצב, בדיוק כמו שהוא מתקצב בעל יסודי וביסודי, בדיוק לפי הפרופיל, ואני אסביר גם, כשהוא מתקצב את הרשת לפי הפרופיל, הרשת גם אמורה חייבת על פי חוק לשלם בדיוק לפי הפרופיל. זאת אומרת, אם גננת זכאית למשכורת X, משרד החינוך מתקצב לפי משכורת X, והמשכורת X חייבת להיות משולמת, בדיוק כמו שקורה היום בחינוך עצמאי ובמערכות אחרות, חייב להיות על פי ההגדרה והפרופיל של אותו עובד. אם עובד עובד 17 שנה ומגיע לו 17 שנות ותק, אי אפשר לספר לו סיפור, אתה חלק מנבוצע, ויש לנו בעיות אחרות ויש לנו דברים אחרים, זה החוק. ברגע שהרשת, אותה מערכת לא משלמת את זה, זה יורד מתקציבה באופן אוטומטי.
חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. לנושא הגננות אנחנו עוד נחזור בשעה הבאה, יש גם תגובות מהשידור שלנו אתמול, אחד מהנושאים החשובים, ועוד נושא שאנחנו מנסים לקדם, גם כאן וגם מאחורי הקלעים, זה נושא שקשור למערכת החינוך המיוחד, והעלאת מספר ימי ההקלה שניתנים לילדים במוסדות לחינוך מיוחד, ממספר ימים מועט של 7 ימים עד 14 ימים, למשהו יותר משמעותי של 30 ומשהו ימים, ימי הקלה בשנה. לא נלאה את המאזינים על מה מדובר, אבל מדובר במשהו חשוב ונצרך מאוד, למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים מכל הלקויות השונות במסגרת הזו. גם זה, אני מבין, חלק מהמסע ומתן שמתנהל בין ש"ס ויהדות התורה לבין הליכוד. עכשיו אנחנו לנושאים הביטחוניים, עוברים אל פרשננו קובי פינקלר. שלום, ערב טוב קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
איך מתיחות בין ארצות הברית לאיראן משפיעה עלינו? כלומר, איפה אנחנו קשורים לעניין, או שאנחנו תמיד באת ערובה לכל מדינה מוסלמית במזרח התיכון שמסתבכת עם ארצות הברית?
ובמיוחד שקוראים לה איראן.
כן.
נשמע, מדינת ישראל השקיעה, אני אגלה לך פה בסוד, 11 מיליארד שקלים כדי להתאמן אם נצטרך להתמודד עם האיום האיראני. וברגע שהאיראנים מתמודדים עכשיו עם ארצות הברית, וברגע שנוסעת מטוסים אמריקנית חונה והוגנת גם במזרח התיכון וגם בים התיכון, וגם בחלק הדרומי שלנו, ועוברת בשבוע שעבר את תעלת סואץ, הכל בסופו של דבר קשור אלינו, כי אם יהיה עימות בין איראן לארצות הברית, הם כבר מאיימים כל הזמן לתקוף את ישראל, כי אנחנו היעד הראשון, אבל זה לא רק, כי הג'יהאד האיסלאמי מקבל את ההוראות שלו, הישר מאיראן, וההנחיות הן מיד מאיראן, ולכן מדינת ישראל נערכת, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, מאוד ברצינות, לוקחים את איראן בשלושה ממדים. ממד אחד, אתם יחכו, ויגיעו למצב שבו הם אומרים לעצמם, טראמפ, עוד שנה וחצי, כבר יכול להיות שלא יהיה נשיא, בוא נעבור את השנה וחצי הזה בשקט, ונלך בצורה הזאת. אפשרות שנייה היא להתמודד על חצי-חצי. כלומר, אנחנו מאפשרים לכם, בוא נלמד, בוא נבדוק את הדברים הללו, נמשוך את הזמן במשך תקופה, אבל יכולה להיות גם סבירות לא נמוכה, כך קוראים לזה במערכת הביטחון, ובאגף המודיעין, של הם תוברים את כל הכלים. כמו שעשה שימשון לפלישתים בעזה, ולכן הסיפור הזה יכול להיות מכל כך הרבה כיוונים. לכן מדינת ישראל בשורה האחרונה והתחתונה, לשאלתך, מאוד מתכוננת, לוקחים את זה ברצינות, הצבא מאורגן ומוכן לכל תרחיש שיהיה.
מה באמת קורה בגזרת הצפון? גם השלוחה האיראנית מעבר לגבול, וגם החיזבאללה שמנסה קצת לחזור מקרבות סוריה, ולאט לאט להבין מה קרה כאן בחמש שנים האחרונות. איפה אנחנו נמצאים בסוריה ולבנון?
הסיפור הסורי מאוד מטריד, כיוון שהאיראנים כל הזמן מנסים להכין שם ולבנות שם תשתית של בסיסים שלהם, ולכן מדינת ישראל תוקפת, ואני לא אומר את זה עכשיו על פי ברסומים זרים, כי ראש הממשלה הוא מאשר את זה כל הזמן. מה שהוא מאשר זה חלק מהדברים, אבל רק לפי הדברים שלו ולפי הדברים של הפרסומים, שגם אנחנו פרסמנו כבר למעלה מ-200 תקיפות רק בשנה האחרונה, וזה חולת מאשר פעולות נוספות שהיו באסתר ובשקט, ושלא דיברו עליהם ושלא דובר עליהם ולא ידובר עליהם בתקופה הקרובה, וכל הדברים הללו כדי למנוע בצורה נחרצת. זה קו אדום מבחינת הרמטכ"ל, מבחינת ההנחיה של שר הביטחון, שהוא כמובן גם ראש הממשלה, לא לאפשר התבססות איראנית, לא בסוריה וגם לא בלבנון מבחינת הטילים המדויקים. אז הטילים הלא מדויקים בלבנון כבר נמצאים, כ-150 אלף כאלו. אבל הלבנונים והחיזבאללה די מורתע שם, כיוון שהוא חלק מהמדינה. בסוריה זה סיפור אחר, האיראנים מנסים כל הזמן לבנות בסיסים. הם בנו בשנה האחרונה 3 בסיסים, אבל מדינת ישראל עשתה את כל מה שיש ביכולתה, כדי לא לאפשר להם להגיע למצב של בניית מערכת של טילים מדויקים.
טוב, לסיום במשפט אחד, קובי, החמאס מקבל את הכסף שלו בסוף.
נכון, החמאס מקבל את הכסף שלו, לא שזה היה מפתיע, מישהו אחר, אבל הם רוצים עכשיו דברים נוספים. הם מדברים על כך שגם לקראת סוף החודש, מה שנקרא אצלם יום הנכבה, יום השיבה, או 15 במאי, שזה גם מחרתיים, הם מתכוונים לעשות איזושהי תהלכת צעדת שיבה, הם מבטיחים לרסן את האנשים, אבל לא יודעים עד כמה הם הצליחו לרסן. נראה שזה הולך לכיוון של שקט, לפחות, וזה המשפט הכי אופטימי אולי, לחודש הקרוב.
קובי פינקלר, פרשננו צבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה, אביר.
עכשיו נחזור לכנסת, מוקדם יותר לפני שעה בערך, שעה וחצי, נאומו של בני גנץ, שאמור להיות יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש כחול לבן, הנאום הראשון שלו, נאום הבכורה במליאת הכנסת, ואנחנו בתקופה הקרובה נשמע הרבה מאוד נאומים של חברי כנסת חדשים, הם יהיו מעניינים, או לפחות של אישים בולטים, אז נשתדל להביא את עיקרי הנאומים, לפחות כאן גם בשידור. אז אם יושב ראש כחול לבן היום מדבר, אז הנה הדברים שלו בעיקר נגד נתניהו, הממשלה של נתניהו, החשש, ככה הוא טוען, לדמוקרטיה הישראלית ולשלטון החוק. אז את עיקרי הנאום של בני גנץ, הנה.
שכבות החברה הישראלית, ללא הבדל דת, גזע ומין, שהצביעו בעד מדינה יהודית, דמוקרטית, חזקה, צודקת ומשגשגת. עומדים כאן למעלה ממיליון פטריוטים שבונים, משרתים ואוהבים את המדינה, אבל מרגישים שממשלתם מנסה להשתיק אותם ורואה בהם מטרד מייגע. כך, בשקט בשקט, הם ואנחנו מאבדים מדי יום עוד פיסה קטנה מישראל שהכרנו ושעליה גדלנו, מתרחקים עוד פסיעה מחברת המופת שביקשנו להיות, מחברת המופת שאנחנו צריכים להיות. ולכן, אחרי שנלחמתי נגד אויבים שביקשו למחות אותנו מעל פני האדמה, אני בא היום להיאבק נגד האיום החדש שנשקף לנו. איום על תפקודה של המערכת הדמוקרטית ומוסדותיה המשפטיים והחוקתיים של המדינה, והשסע הפנימי בחברה הישראלית. כמות החשדות שמנסים להדחיק באמצעות הסכמים פוליטיים מעידים כי שלטון החוק אינו מעניין כלל את העומד בראשה של הממשלה הקיימת ושל זו המסתמנת. כמות המאמצים המוקדשים לקידום פסקת ההתגברות וחוק החסינות לכונן לו קואליציה של מבצר משפטי מידע לצערי כי הוא נתניהו מציב את עצמו לפני הכל. כשראש הממשלה ממנה איש אמונו כיועץ משפטי ואחר כך תוקף אותו כאשר הוא מבצע את חובתו, זה מעיד כי הממנה מצפה לנתין צייטן ולא למשפטן מקצוען. זה מעיד שהאינטרס האישי גובר על השיקול הממלכתי. מדינת ישראל ראויה למנהיגות צנועה ולא מתנשאת, שלא נחשדת בשוחד, שפנויה כל כולה לצורכי המדינה, שמשרתת את כל אזרחיה ולא את צרכיה האישיים. מגיע לה יותר מראש ממשלה בחצי משרה, והנהגה שמבקשת לא להיות מעל החוק. אני אומר כאן, אדוני היושב ראש, בכל ברור, אנחנו נאבק ברחובות, בכיכרות, בשכונות, בבתי הספר, בזירה התקשורתית, המשפטית והפרלמנטרית על שלטון החוק.
ויברך את חבר הכנסת גנץ, חבר הכנסת יעקב אשר.
טוב, כך הם הדברים, נאומו, בעיקר עיקרי נאומו של בני גנץ, אחריו עלה חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שבירך אותו על הדברים, אבל גם לא חסך כמה עקיצות מיאיר לפיד. אלו הם הדברים מהכנסת. עד כאן השעה הראשונה שלנו, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן. נשוב גם, נשוב כמובן מיד אחרי החדשות.
מיד נשוב.